ישראל סוירוס הושעשו אוי אוו זובדתי ביוני.
וכעת נאזין לשיעור בדף היומי עם הרב בנימין מילצקי.
מוריי ורבותיי, אחיי ורעיי, הדף היומי יום ראשון י"ט בחשוון תש"פ עם מסכת נידה דף חף ה' וספירת הגומר שלנו להיום. היום 48 דפים שהם 6 שבועות ו-6 ימים לסיום השס בעזרת השם ובישועתו. שבת קודש פרשת ויגש זין בתיבת תש"פ, השתבח שמו הגדול עד. ממחד דפים ימים לסיום השס זה בגמטריה 793, בדיוק הגמטריה של להניח ברכה אל ביתך בעזרת השם ובישועתו. אם יש באמתחתכם אחי ורעי השותפים למסע המופלא הזה ברכבת הדפים, אם יש לכם איזה רעיון יצירתי מיוחד כראוי וחיה לסיום השס כיצד לחגוג אותו כאן ברדיו קול חי, אנחנו יותר מנשמח לשמוע את הרעיונות שלכם. הטלפון שלי 054-222-666-0. 3x2, 3x6-0. אתם מאזינים לרדיו קול חי המשדר בתדרים 92.8 FM, 93 FM ו-102.5 FM. והאכסניה, רדיו קול חי, וזוהי התחנה הייחודית והמיוחדת. המביאה עליכם בסייעת הדשמיא הגדולה מדי בוקר את דבר השם. וזאת במסגרת המפעל המופלא, מפעל הדף היומי, כאן, ברדיו קול חי. מגיד השיעור, בנימין מילצקי. ראשית לכל, נישא תפילה. תפילתו של רבי נחוניה בן הקנה, בהיכנסו של היהודי אל בית המדרש. יהי רצון מלפניך, אדוני אלוהי ולא אבותיי, שלא יארע דבר תקלה על ידי ולא יכשל מדבר הלכה, וישמחו בי חבריי. ולא אומר אל תמה טהור ולא אל טהור טמא ולא אל מותר אסור ולא אל אסור מותר ולא יכשלו חבריי בדבר הלכה ואשמח בהם. כי אדוני ייתן חוכמה מפיו דעת ותבונה, גל עיני והביט הנפלאות מתורתך. הנה אני רוצה ללמוד כדי שיביאני התלמוד לידי מעשה ולידי מידות ישרות ולידי ידיעת התורה. לשם ייחוד קודשא בריך הוא ושכינתי. הפרק הפותח את שיעור דפינו היומי כהרגלנו בסייעתא דשמיא מדי בוקר הוא פרק השינון, הסיכום והחזרה אודות אשר למדנו בשיעור דפינו היומי הקודם, והוא היה בערב שבת קודש פרשת וירא. אז למדנו את דפים חף ג' וחף ד' במסכת נידה, ובסיום השיעור שאלנו 10 שאלות לשינון, סיכום וחזרה. הנה השאלות, הנה התשובות. שאלה הראשונה הייתה, אילו הם כללי ההיקש לרבי אלעזר? והתשובה, אם אינו מופנה למידים ומשיבים, אם הוא מופנה מצד אחד לרבי ישמעאל למידים ואין משיבים, ולחכמים למידים ומשיבים, מופנה משני צדדים, הכל מודים שלמידים ואין משיבים. שאלה שנייה, מה יש להשיב על ההיקש של יצירה, יצירה ותשובה? מה לאדם שכן מקבל תומה גם מחיים, ולכן דינו שאימו תמאה? שאלה שלישית, מה הטעם של רבי מאיר שמפלת בהמה חיה ועוף תמאה ותשובה? לשמואל דורשים יצירה, יצירה מהאדם, לרבי יוחנן הועיל ועיניהם דומות לשל אדם, ולרבי ינאי הועיל ועיניהם הולכות לפניהם כשל אדם. שאלה רביעית, המפלת בהמה חיה ועוף, מה דין הוולד שאחריו לעניין בכורה ומדוע? התשובה, בחור לנחליו אפילו אם הראשון מתקיים, משום שאין הלב דווה עליו, אבל לא לכהונה, משום שאינו פטר רחם. שאלה חמישית, מה הצד שאדם במאי בהמה יהיה מותר באכילה, אפילו שבמקרה כזה בדמות יונה אסורה? והתשובה, משום שליונה אין פרסות כלל, אבל אדם אף על פי שאינו מפריס, אבל יש לו פרסה. שאלה שישית, מה הדין אם נברא בעין אחת או בירך אחת? והתשובה, אם הם מהצד עם עוד טמאה, אבל אם הם באמצע, תאורה. שאלה שביעית, כמה ינטל מן החי ויחשב מת ומדוע? והתשובה, לרבי זקאי עד הארכובה, מפני שטריפה אינה חיה, ולרבי ינאי עד לנקביו, מפני שסובר כרבי אלעזר, שניטל לירך היא אינה לבילה, ולרבי יוחנן עד למקום טבורו, מפני שאינו סובר כרבי אלעזר. שאלה שמינית, מתי לא נחלקו ואפילו חסר כלשהו תאורה? והתשובה, כשחסר מלמעלה למטה. שאלה תשיעית, מה דין בריאה שיש לה בית גבין ובית שדראות? והתשובה, לרב באישה אינו ולד ובבהמה אסורה באכילה, ולשמואל באישה ולד ובבהמה מותרת באכילה. והשאלה האחרונה, אישה בהמה גסה ודקה לכמה חודשים יולדות? והתשובה, אישה ובהמה גסה לשבעה או תשעה חודשים, ובהמה דקה, חמישה חודשים. אלה, מוריי ורבותיי, התשובות לשאלות שלנו לשינון סיכום וחזרה אודות אשר למדנו בדפים חף ג' וחף ד' במסכת נידה בערב שבת קודש פרשת ועירה. וחיית מוריי ורבותיי וחיית החי וראי ניכר ותורף העניין שלשמו התכנסנו היום הזה. יום ראשון בשבוע, י"ט במר חשבן תש"פ, עיקר ותורף העניין הוא תלמוד תורתנו בדף חף ה' במסכת נידה. מרחק 840 ימים, 840 דפים, מסיום השס במחזור י"ג מיסודו של המהר"ם שפירא זצ"ל מלובלין. השתבח שמו הגדול עד. את תלמוד תורתנו בדף חף ה' אנחנו מתחילים ללמוד בדף חף ד' עמוד ב'. מן המשנה המצויה 15 שורות לפני סוף הדף. משנה הפותחת במילים, המפלת שפיר מלא מים, מלא דם, מלא גנונים, אינה חוששת לוולד. מן המשנה הזו בסייעתא דשמיא הגדולה, כעת אנו יוצאים לדרך העולה בית השם, ובשם השם נעשה. נגיל, נסיס ונשמח בזאת התורה, ונצליח. משנתנו עוסקת בדיני תומה, באישה המפלת שפיר. שפיר הוא אור הוולד שהעצמות והגידים והבשר נוצרים בתוכו. וכותב הראב"ד שנקרא שפיר משום שהוא נראה כעין שופר. ועוד הוא כותב שהוא נקרא כך כיוון שהוא נראה כשפורפרת של ביצה. אומרת המשנה, אישה המפלת שפיר שהוא מלא מים או שהוא מלא דם או שהוא מלא גנונים, מלא גוונים, כלומר שהיה בו ממראה דם ומראה של בשר ועצמות. ואילו הרמב"ם בפירוש המשניות מבאר שמצא בתוך השפיר בשר חתוך כעין תולעים. המהירי מבאר, דק דק של בשר כמין תולעים משתנים לגוונים. אינה חוששת לוולד, אינה צריכה לחשוש שמה ילדה ולד והיא אינה טמאה משום לידה. ומבאר המהירי שאין הטעם שווה בדם ומים וגנונים, אלא בדם ומים הטעם הוא שעדיין אינו נתאבה כל כך שיחול עליו שם עובר, ובגנונים הטעם הוא שאין זה ולד כלל. ואינה טמאה אף משום נידה, אף במפלת שפיר מלא דם, כיוון שיצא הדם בתוך השפיר ודינו הוא כדם שיצא בתוך חתיכה שאינה טמאה נידה. ורק לרבי מאיר, טמאה היא אף משום דם היוצא בתוך חתיכה כמבואר בגמרא, לקמן בדף חפי עמוד א', ולדעת רבי יהודה הלל בדף חפה א' עמוד א', טמאה נידה משום שאי אפשר לפתיחת הקבר בלא דם. ממשיכה המשנה ואומרת, ואם היה שפיר מרוקם, שכבר נרקם בו הוולד עד שצורת האיברים ניכרים קצת, הרי היא טמאה לידה, וכיוון שאין ידוע אם וולד זה הוא זכר או נקבה, תישב לזכר ולנקבה, כלומר, תנהג כחומרה שבזכר וכחומרה שבנקבה, שטמאה שבועיים כנקבה וימי תואר שלה מסתיימים בסוף 40 יום כזכר. המפלת סנדל, וולד שצורתו פחותה שאין צורת פניו ניכרת, והוא נוצר על ידי שאחר שנתעברה האישה היא חוזרת ומתעברת, והוולד השני מועך את הוולד הראשון ועושהו סנדל. ונחלקו בברייתא לקמן בדף חפי עמוד ב' מהי צורתו. חכמים אומרים שצורתו היא כצורת דג שיש בים ששמו סנדל ומשום כך נקרא כך. ורבן שמעון בן גמליאל אומר שהוא דומה ללשון של שור הגדול. וכתב הערוך לנר שלדברי רבן שמעון בן גמליאל הטעם שנקרא סנדל, משום שהוא דומה לסנדל שנועלים ברגל שצורתו כצורת לשון של שור הגדול. ואילו הערוך כותב שנקרא סנדל על שם שהוא סנוי ודל, מחמת שהתקלקל. אם כן, אומרת המשנה, המפלת סנדל, ולד שצורתו פחותה, שאין צורת פניו ניכרת, או שיליה כמין קרום שהוולד מונח בתוכו, הרי היא טמאה לידה, לפי שאין סנדל שאין עמו עוד ולד, ואין שיליה בלא ולד. ואף אם אין רואים בה את הוולד, ודאי היה בוולד ונימוח, וכיוון שאין ידוע אם ולד זה זכר או נקבה, תישב לזכר ולנקבה, כלומר, תנהג כחומרה שבזכר וכחומרה שבנקבה. שאם הפילה שיליה, טמאה שבועיים כנקבה וימי תואר שלה מסתיימים בסוף 40 יום כזכר. ואם הפילה סנדל, אם הוולד שהיה עמו הוא זכר, צריכה לנהוג אף את החומרה שבנקבה שטמאה היא שבועיים. שואלים התוספות לקמן בדף חפי עמוד ב' בדיבור המתחיל מפלת, מדוע לא אמרו שצריכה להישב מספק אף לנידה, כלומר, שמספק לא ניתן לה ימי תואר, כיוון שיש לה חשוש שמה הפילה כבר את הוולד, שהיה בתוך השיליה לפני שהפילה את השיליה, וכבר נשלמו ימי התואר שהיו לה מחמת הוולד, ועכשיו הרי היא נידה. כמו שאמרו לקמן בדף כוח עמוד א' לגבי המפלת יד חתוכה, תרצים התוספות שביד חתוכה יש לה חשוש שמה הפילה את הראש, או את רוב הגוף כבר קודם. שהרי כמו שאנחנו רואים, שהפילה יד ודאי הפילה גם את שער הגוף, וכיוון שאין אנו רואים אותו עכשיו, יש לה חשוש שמה הפילה אותו קודם. אבל בשיליה, הוולד הוא בתוך השיליה או שלם או נימוח. עוד מתרצים התוספות, שאף שאין ניתן לה ימי תואר, לא יכלה המשנה לכתוב שחוששים לה לנידה, כיוון שהיה משמע שאנחנו חוששים שהם לא הפילה כלל ולד, וצריכה להביא קורבן של יולדת ואינו נאכל. אבל באמת היא צריכה להביא קורבן ונאכל, שהרי אף אם הפילה את אבלת קודם, חייבת היא להביא קורבן מחמתו, ולכן לא כתבו לנידה. זוהי המשנה שלנו, בדף כ"ד עמוד ב', וכעתנו ניגשים ללמוד את הגמרא שאחרי המשנה. דנה הגמרא מדוע אין חוששים בשפיר, שמא היה ולד. שואלת הגמרא בישלמה דם ומים, המשנה מובנת במה שאמרה שאישה מפלת שפיר מלא מים או דם אינה חוששת לוולד, כיוון שדם ומים לא כלומי, ודאי אינו ולד. אלא מה שאמרה המשנה שאף אם הפילה שפיר מלא גנונים, מלא גוונים, אינה חוששת לוולד, קשה. ניחו שנחשוש שמא ולד אבא, שמא היה ולד ונימוח, ונעשה לגוונים אלו, שכיוון שאינו מלא בדם ולא מלא במים, יש לה חשוש שמא ולד היה ונימוח, והיא צריכה להיות טמאה. תרץ את הגמרא אמר אביי, וכי כמה יין חי, יין שאינו מזוג במים, שהוא חזק, שתת אמו של עובר זה, שיש לנו לומר שנימוח הוא ברא בתוך מאה, ונקת אביי לשון של גוזמה, כלומר, שוודאי אין מציאות שנימוח אבלד מחמת ששתתה יין חי, אלא כוונת הגמרא שאף שיש פעמים שאבלד נימוח מכל מקום, יש לנו להילך אחר הרוב ולומר, שלא נימוח אבלד. עוד מתרץ את הגמרא רב ואמר, מלא תנן, שנינו במשנה מלא גנונים, ואם איתה דיתמוך איתה מח, ואם כן, אכן אבלד היה נימוח, מחסר חסר, לא היה שפיר מלא, שהרי הדבר התמוסס, ונחסר בגודלו, ומכך שהפיל השפיר מלא מוכח, שלא היה בובלד שנימוח. ועוד תירוץ מתרץ את הגמרא רב עבדא בר רבא אמר, גוונים תנן, שנינו במשנה שהפיל השפיר שיש בו כמה גוונים, ואם איתה דיתמוך איתה מח, ואם אכן נימוח אבלד, כולה בחד גוונה וקאי, כל מה שיש בשפיר היה צריך להיות באותו גוון, ומכך שהפיל השפיר שיש בו כמה גוונים, מוכח שלא היה בו ולד שנימוח. אגב שהביאה הגמרא את דברי אביי שיין חי גורם למיחוי הוולד, מביאה הגמרא את דברי אבא שאול שיין גורם שינוי בעצמות. תניה שנינו בברייתא אבא שאול אומר קובר מיתים הייתי, ודרך ארץ הוא לומר קובר מיתים הייתי ולא קובר מיתים אני, כדי שלא יהיה משמע שעומד ומצפה לקבור מיתים. כך מסביר עיון יעקב. והייתי מסתכל בעצמות של מיתים, היינו כשהיה מלקט את העצמות כדי להעבירם ולקוברם בבית קברות של אבותיהם שהרוגי בית דין. היו להם בתי קברות מיוחדים ואחר שניתקל הבשר היו מעבירים אותם לקברי אבותיהם, כמבואר במסכת סנהדרין דף ממבב עמוד א', והייתי רואה שהשוטה אדם שהייתי מכירו שהיה רגיל לשתות יין חי, שאין מים מעורבים בו, היו עצמותיו שרופין, יבאישים שאין בהם לחלוחית. והשוטה יין מזוג שהוא מעורב עם מים יותר מדי, עצמותיו שחוין, שחורים. והשוטה יין המזוג במים כראוי, עצמותיו משוחין, חלקים ויפים. עוד אמר רבא שאול, וכל מי ששתייתו הייתה מרובה מאכילתו, עצמותיו היו שרופין, ומי שאכילתו מרובה משתייתו הרבה, עצמותיו שחוין, שחורים, ומי שאוכל ושותה כראוי, עצמותיו משוחין, חלקים ויפים. מביאה הגמרא ברייתות נוספות שבהן סיפר רבא שאול מה שאירע עמו כשהיה קובר מיתים. תניה שנינו בברייתא, רבא שאול אומר ואיתימה ויש אומרים שאמר כן רבי יוחנן, קובר מיתים הייתי ופעם אחת רצתי אחר צבי ונכנסתי בתוך כולית, בתוך עצם הירך של מת, ורצתי אחריו שלוש פרסאות, פרסה היא 4 מיל וכל מיל הוא 2,000 אמה, ואל הצבי לא הגעתי וקולית לא קלטה, וכשחזרתי לאחוריי, אמרו לי שקולית זו של עוג מלך הבשן הייתה. וכתב המהרש"א במסכת בבא בתרא דף ע"ד עמוד ב' שבכל האגדות אין הדברים יוצאים מדי פשוטם. והבן יהוידע כתב שברור ופשוט שאין הדברים הללו כפשוטם, אלא זה על דרך משל וחידה. וביאר המהרש"א שפירוש ברייתא זו הוא, שרצה אבא שאול לומר שלא תבוא טהרה על האדם אלא אם יתרחק הרבה מהטומאה. ומה שאמר קובר מיתים הייתי הוא משל לומר שהייתי שקוע בטומאה, שהמת הוא אבי אבות הטומאה וקובר מיתים הוא מחובר לטומאת המת. ואמר פעם אחת הייתי רץ אחר צבי, והצבי הוא משל לטהרה שהוא חיה טהורה. ואמר שרצתי אחריו, כלומר שהייתי רץ להגיע לטהרה ולא הגעתי אליה, לפי שהייתי רץ אחריה בתוך הקולית, כלומר שעדיין לא התרחקתי מהטומאה, עד שחזרתי לאחוריי להתרחק מהטומאה של עצם הקולית, ואז באתי לצד הטהרה. ואמר שאמרו לי שישלוג מלך הבשן, שהוא בא מן הטומאה, שהוא מבני הנפילים, כמבואר לקמן בדף סמך א' עמוד א'. והטעם שנקט במשל שיעור של שלושה פרסאות, כיוון שהוא השיעור שאמרו בעוג, שעקר אר של שלושה פרסאות לזרוק על ישראל, כמבואר בברכות דף נ' ד' עמוד ב', ששיעור זה הוא כוח טומאתו של עוג, וזה לעומת זה עשה אלוקים, ששיעור מחנה ישראל, שזה מקום טהרה שצריכים להוציא את הטומאה והטמאים מחוץ למחנה, היה גם כן שלושה פרסאות, ובכוח הטומאה שיש בשיעור הזה, היה רצונו של עוג לבטל כוח הטהרה מהם. אומרת הגמרא תניא שנינו בברייתא אבא שאול אומר, קובר מיתים הייתי, פעם אחת נפתחה מערה תחתיי ועמדתי בתוך גלגל עינו, מקום מושב העין של מת עד חותמי. כשחזרתי לאחוריי, כשיצאתי מן המערה, אמרו לי, עין של אבשלום, בנו של דוד המלך, הייתה. גם את הברייתא הזו מפרש המהרש"ל דרך הרמז כמו הברייתא הקודמת, והמערה שאמר שנפתחה תחתיו היא משל למערת הטומאה. מה שהוא אמר, ועמדתי בגלגל עינו של מת, היינו שעמדתי במקום הטומאה בגלגל עינו של אבשלום, שהוא בא מצד הטומאה שאימו הייתה אשת יפת תואר, והזכיר דווקא את עינו של אבשלום, כיוון שאבשלום נטע בעיניו לצד הטומאה, שנתן עיניו במה שאינו שלו לשכב עם פילגשי אביו, ואמר שעמדתי במקום הטומאה עד חותמי, שהחותם הוא המקום שהנשמה הטהורה תלויה בו, ואמר שהיה כן עד שחזרתי לאחוריי להתרחק מן הטומאה הזו לאחוז בתארה. אומרת הגמרא, ושמה תאמר אבא שאול ננס אבא, אבא שאול אדם נמוך היה, ולא היה אוג גדול כל כך, ולא הייתה עין גדולה כל כך. אין אתה יכול לומר כן, שהרי אבא שאול ארוך בדורו אבא. האדם הגבוה ביותר בדורו היה, ורבי טרפון היה מגיע לאבא שאול רק עד לכתיפו, ורבי טרפון עצמו ארוך בדורו אבא, היה האדם הגבוה ביותר בדורו. ורבי מאיר היה מגיע לרבי טרפון רק לכתיפו, ורבי מאיר ארוך בדורו אבא, האדם הגבוה ביותר בדורו היה, ורבי היה מגיע לרבי מאיר רק עד לכתיפו, ורבי ארוך בדורו אבא, האדם הגבוה ביותר בדורו היה, ורבי חייא היה מגיע לרבי רק עד לכתיפו, ורבי חייא ארוך בדורו אבא, הוא היה האדם הגבוה ביותר בדורו, ורב ארוך בדורו אבא, הוא היה האדם הגבוה ביותר בדורו, ורב יהודה היה מגיע לרב רק עד לכתיפו, ורב יהודה ארוך בדורו אבא, היה האדם הגבוה ביותר בדורו, ואדם ששמו עדה, שהיה דיילה, שמש החכמים, והיה שמשו של רב יהודה, היה מגיע לרב יהודה רק עד לכתיפו. פרשטבינה דפומפדיטה, אדם ששמו פרשטבינה, שהיה מקומו בפומפדיטה, קיילה היה מגיע לעדה דיילה עד פלגי, עד מחצית גופו, וכולי אלמה כל העולם קי היו מגיעים לפרשטבינה, דה פומפדיטה עד חרצה, עד מותניו. אם כן, מוכח שאבא שאול היה אדם גבוה מאוד. מכאן אתה למד על גודל הקולית ועל גודל עינו של אבשלום. חוזרת הגמרא לדון בדין המפלת שפיר. דף חפי עמוד א' בשורה של אישית. שאלו בני בית המדרש לפני רבי אישה מפלת שפיר שהוא מלא בשר מהו, האם תמאה היא כיולדת או לא. אמר להם רבי, לא שמעתי מהו הדין בזה. אמר לפניו רבי ישמעאל בר רבי יוסי, כך אמר רבא, דהיינו רבי יוסי, אישה שהפילה שפיר שהוא מלא דם, הרי תמאה נידה. והגמרא בהמשך תבאר מדוע היא טמאה נידה. ואם השפיר מלא בשר, הרי היא טמאה לידה. אמר לו רבי, אלמלא דבר חדש אמרת לנו משום אביך, אילו היית אומר לנו דין שאמר אביך מעצמו, שהמפלת שפיר מלא בשר טמאה לידה, שמענוך, היינו מקבלים ממך את הדין הזה, אבל עכשיו שאמרת יחד עם ההלכה הזו את ההלכה שהמפלת שפיר מלא דם, טמאה נידה, יש לנו לומר, מדהה כמיתה כיחידה, כאמר, שכמו שאת ההלכה הראשונה הוא אמר כשיטת תנה יחיד ולא אמר זאת מעצמו, דהיינו כשיטת סומחוס אמר משום רבי מאיר, סומחוס אמר זאת משום רבי מאיר לאל בדף חפה לפעמוד ב', שדם שיצא בתוך חתיכה מתמת האישה משום נידה, הנמי, גם הלכה זו שאמר שהמפלת שפיר מלא בשר תמאה לידה, שמה אף היא שיטת יחיד, דהיינו כשיטת רבי יהושע אמרה, שהוא סובר שהמפלת שפיר אף אם אינו מרוקם, תמאה, ולכן אמר שאף אם הוא מלא בשר תמאה היא, אבל לחכמים שאומרים ששפיר שאינו מרוקם אינו מתמם משום לידה, יש לומר שסוברים שאף מלא בשר אינו מתמם משום לידה. וכיוון שאין הלכה כרבי יהושע, אין ללמוד מדברי רבי יוסי אילו, כיוון שחכמים חולקים עליו. מביאה הגמרא את מחלוקת רבי יהושע וחכמים. דתניא שנינו בברית האישה מפלת שפיר שאינו מרוקם, שאין צורת הוולד ניכרת בו כלל. רבי יהושע אומר, ולד הוא ותמאה משום לידה, וחכמים אומרים אינו ולד ואינה תמאה משום לידה. מביאה הגמרא מחלוקת המוראים בביאור מחלוקת רבי יהושע וחכמים. אמר רבי שמעון בן לקיש משום רבי הושעיה, מחלוקת רבי יהושע וחכמים עם שפיר שאינו מרוקם מטמא משום לידה, זה בשפיר שמה שבתוכו אחור, שבזה אמר רבי יהושע שטמאה, כיוון שיש לומר שמשהו אחור הוא כיוון שהיה שם ולד ונימוח. אבל בשפיר שתוכו צלול, מלא מים צלולים, לדברי הכל אינו ולד, ואף רבי יהושע מודה בזה שאינה טמאה. ורבי יהושע בן לוי אמר בצלול מחלוקת. נחלקו רבי יהושע וחכמים שרבי יהושע אומר שאף מחמת שפיר זה תמהי, ולא מבואר בדבריו מה הוא סובר באחור, כמו שתאמר הגמרא בהמשך. מסתפקת הגמרא מה הדין לפי רבי יהושע בן לוי באחור, היבה אליהו הסתפקו בני הישיבה. האם בצלול מחלוקת אבל באחור דברי הכל ולד ויתמאה, או דין מה או שמה בין בזה ובין בזה, בין באחור ובין בצלול מחלוקת. נחלקו רבי יהושע וחכמים שרבי יהושע סובר שאף בצלול תמהי, וחכמים אומרים שאף באחור אינה תמהה. אומרת הגמרא תיקו, תעמוד השאלה זו בספק כי היא לא נפשטה, תיקו ראשי תיבות תשבי, יתרץ קושיות ויבעיות. מקשים התוסות בדיבור המתחיל שמה, מאחר ששפיר אחור ופחות ולד מאשר שפיר מלא בשר, אז איך ייתכן לומר שסובר רבי יהושע בן לוי שמודים חכמים ששפיר אחור מתמה? הרי לעיל אמר רבי, שייתכן שדברי רבי יוסי שאמר ששפיר מלא בשר מתמה, אינו כחכמים. ואם סוברים חכמים ששפיר מלא בשר אינו מתמה, ודאי שגם שפיר אחור אינו מתמה. תרצים התוספות, אין להוכיח מדברי רבי, כיוון שיש לומר שאף רבי היה מסופק בספק של הגמרא כאן. ומה שהוא אמר שמה כרבי יהושע אמרה, הוא רק לפי הצד באותו ספק שהם נחלקו גם בשפיר אחור. עכשיו מקשה הגמרא על דברי רבי שמעון בן לקיש בשם רבי הושעיה, שאמר שרבי יהושע מודה ששפיר צלול אינו מטמא. מיתי ויקשו בני הישיבה מברייתא שבה פירש רבי יהושע את המקור לדבריו, ששפיר שאינו מרוקם מטמא. שנינו בברייתא, את זו, את הדרשה הזו דרש רבי יהושע בן חנניה. הוא אותו רבי יהושע שאמר ששפיר שאינו מרוקם הובלד. ומשם למד את דינו. נאמר באדם הראשון אחר שאכל מעץ הדעת בספר בראשית פרק ג' פסוק כ"א, ויעש השם אלוקים לאדם ולאשתו כותנות אור וילבישם. ילבישם כותנות על עורם, ומה שתלה הפסוק את הלבשת הכותנות בעורם, מלמד שאין הקדוש ברוך הוא עושה עור לאדם, אלא אם כן נוצר, שמשמע שהעור הוא עיקר יצירת האדם. ולכן אישה המפלת שפיר שהוא אור הוולד, יש לה להיות טמאה, כיוון שהעור נעשה לאחר היצירה. אלמה, מוכח שסובר רבי יהושע, בעור טל ימילתה שתומת לידה תלויה בעור, שהוא השפיר, לא שנה אחור ולא שנה צלול, בין אם השפיר אחור, בין אם הוא צלול, יש לה להיות טמאה. ואם כן מבארת הגמרא את הקושייה, היא אמרת בישלמה בצלול מחלוקת. מובן הדבר אם תאמר שבצלול נחלקו רבי יהושע וחכמים, היינו די יצטריך קרא, משום כך הוא צריך רבי יהושע להביא ראיה מהפסוק, שמשום השפיר לבד שהוא האור טמאה היא. אלא היא אמרת אבל אם תאמר שבאחור מחלוקת, וטעמו של רבי יהושע הוא, משום שהחירות מגלה שהיה שם ולד ולא האור, למה להקרא, למה הוא צריך רבי יהושע להביא ראיה מהפסוק? סברה בעל מהו? הרי דברי רבי יהושע ברורים הם מסברה ואין צריך פסוק לזה. אלא מכך שרבי יהושע דרש דין זה מהפסוק שמאמינה, יש להוכיח מכך שבצלול מחלוקת. ואף בזה רבי יהושע מתמה. מסיקה הגמרא שמאמינה, אכן יש להוכיח כך, וקשה על רבי יהושע היה. אומר המערשה שהטעם שלא הסיקה הגמרא שהוא תיופתה, למרות שהגמרא לא משיבה על הקושייה, זה כיוון שידע הגמרא שאפשר לדחות שהפסוק הזה אינו אלא אסמכתה. אבל הריטב"א כן גורס בלשון הגמרא תיופתא, והוא מבאר שאין הגמרא סוברת כעת את מה שתאמר להלן, שהפסוק הוא אסמכתא בלבד, אלא כעת סוברת הגמרא שזו דרשה גמורה, ואם כן מוכח מהברייתא שרבי יהושע אמר את דבריו בצלול. אומרת הגמרא וכן אמר רב נחמן אמר רבא בר אבוה, כמו שפירש רבי הושעיה במחלוקת רבי יהושע וחכמים, כך אמר גם רב נחמן בשמו של רבא בר אבוה, מחלוקת באחור אבל בצלול, דברי הכל אינו ולד. הייתי והקשה רבה לרב נחמן, שנינו במשנה במסכת בחורות אף יוטט עמוד ב', אמר רבי עקיבא, אלא אמרו סימן ולד, שהסימן שנוצר ולד ושוב אין הוולד הבא אחריו בחור, בבהמה דקה הוא כשיוצא ממנה תינוף, שתינוף זה בא מוולד שנימוח, ובגסה הסימן לוולד הוא אם הפילה שיליה, ובאישה הסימן לוולד הוא שפיר ושיליה, שאם הפילה אחד מהם הוולד שנולד אחר כך אינו בחור. המשנה שם במסכת בחורות מדברת לגבי בהמה שילדה, ואין ידוע אם כבר ילדה קודם לכן והוולד הזה אינו בחור, או שעדיין לא ילדה והוולד הזה הוא בחור. אמר רבי ישמעאל, שעז בת שנתה ורחל בת שתיים ופרה וחמור בנות שלוש, ודאי לא ילדו קודם, וודאי ולד זה הוא בחור. ואמר לו רבי עקיבא, שאם לא היה פותר בבחורה רק ולד, היו דבריו נכונים. אלא כיוון שאמרו שסימן ולד בבהמה דקה הוא תינוף, ובבהמה גסה הוא שיליה, ובאישה הוא שפיר ושיליה, אם כן אף בהמה שהיא צעירה יותר ממה שאמר רבי ישמעאל, ייתכן שכבר נפטרה מבכורה. אם כן מבואר שבאישה השפיר עצמו, אף אם אינו מרוקם, נחשב לוולד. ומכך שלגבי בהמה גסה לא הזכיר שפיר כמו באישה, משמע, שרק שיליה פותרת בה, ואילו שפיר בבהמה, לא פתר, אינו פותר בבכורה. אם כן מבארה ואת הקושייה, היא אמרת בישלמה, בצלול מחלוקת. מובן הדבר אם תאמר שבצלול מחלוקת, שאף בזה אמר רבי יהושע שתמאה לידה משום אחי, בגלל זה אין שפיר פותר בבהמה, שכן רק באישה דרבי בקרא, שלמדנו מהפסוק, שאור האדם נוצר אחר יצירת ולד, כמובן לעיל בסמוך, יש ללמוד דפתר בשפיר מבכורה. אבל בבהמה דלא רבי קרא, שאין ריבוי ללמד שאור הבהמה נוצר אחרי בשרה, לא פתר בשפיר מבכורה. אלא היא אמרת אבל אם תאמר שבאחור מחלוקת קשה, מכדי סברה הוא. מאחר שלמד את דינו מסברה ששפיר אחור מוכיח שהיה כאן ולד, אם כן מה ישנה אישה ומה ישנה בהמה? במה שונה בהמה מאישה, שבבהמה לא יש שפיר אחור הוכחה לכך שהיה בו ולד. מתרץ רב נחמן לרבה, לעולם אפשר לומר שרק באחור מחלוקת. ואין להקשות, אם כן, מה החילוק בין בהמה לאישה, שכן מי סברת וכי סבור אינך שרבי יהושע מפשט פשיט לי? ברור לו ששפיר אחור נחשב כבלד? רבי יהושע ספוק מספק לי. רבי יהושע מסתפק בזה. ואז הלאכה לחומרה ואכה לחומרה. והלך באישה לחומרה ובבהמה לחומרה. ומשום כך, גבי אישה דממון ההוא, לגבי אישה שזה דין הנוגע רק לממון, שהרי אין קדושה בבכור אדם, אלא יש רק דין שצריך לבדותו ולתת חמש סלעים לכהן. אז בזה הוא סבר ששפיר פותר, לפי שספק ממונה, לכולה. וגם כאן יש להקל, כיוון שהכהן הוא המוציא מחברו, ועליו להביא ראייה שהשפיר שקדם ללידה הזו, לא היה בו ולד, וולד זהו בכור, וכיוון שאינו יכול להוכיח זאת, אנחנו נוקטים שהיה בשפיר ולד, והוולד שנולד עכשיו אינו בכור. ולגבי לפתור מבכורה בבהמה, דה איסור ההוא, שיש בו גם דין איסור, דהיקה לגבי גיזה ועבודה, שיש לגבי בכור בהמה איסור לגזוז את צמרו ולעבוד בו, בזה סבר שאין שפיר פותר בה, כיוון שספק איסורה לחומרה. ועוד מוסיפים התוספות שלא רק שצריך לנהוג איסור בבכור הזה מספק, אלא גם צריך להתנו לכהן, ואף על גב שנתינתו לכהן זה דין ממוני, והרי זה כדין פדיון בכור של אישה שאמרו בגמרא שהולכים לכולה, מכל מקום חששו שאם לא יתננו לכהן, יבוא להתירו בגיזה ועבודה. החנמי, וכן כאן בברייתא לגבי תומת לידה באישה, סבר רבי יהושע ששפיר מתמה, כיוון שבספק תומה, הולכים לחומרה. ואומנם ימי תואר אין נותנים לה, כיוון שהם כולה, שאף דם שרואה בימים אלו אינו מתמה. בקשה הגמרא לתירוץ הזה הוא ממספק לי, וכי אפשר לומר שרבי יהושע הסתפק בדבר, והקרא כאמר, והרי הוא למד את דבריו מפסוק, ומשמע שפסק כך בוודאות ולא רק מחמת ספק. ותרץ את הגמרא באמת הסתפק רבי יהושע בדין הזה. מה שהוא אמר שעור נחשב לבלד, אין זה אלא מדי רבנן. אבל מסופק הוא מה הדין בזה מדאורייתא. הוא קרא, מה שהוא אמר שלמידים את הדבר הזה מפסוק, אין זה דרשה גמורה. אלא אסמכת באלמה, זה רק זכר ורמז לדבר. מביאה הגמרא את דעת רב ושמואל בשפיר. אמר לרב חנינה בר שלמיה לרב, הנה מצינו כמה שיטות בדין שפיר מלא בשר. הרבי, הרבי שמואל בר רבי יוסי, והרבי הושעיה. יש לנו דעת רבי שאמר, לא שמעתי. את דעת רבי שמואל בר רבי יוסי שאמר ששפיר מלא בשר מטמא משום לידה. ואת דעת רבי הושעיה שאמר שנחלקו רבי יהושע וחכמים רק בשפיר אחור, ובשפיר צלול כולם מודים שאינו ולד. והיה רבי יהושע בן לוי שאמר שנחלקו רבי יהושע וחכמים בשפיר צלול. מר, אתה רב, כמן סביר עלי, כשיטת מי אינך סובר. אמר לי, השיב לו רב, אני אומר, אחד זה ואחד זה, בין בשפיר צלול ובין בשפיר אחור, אינה חוששת שם הולדו, ותהוריי, שאני סובר שנחלקו חכמים ורבי יהושע בשפיר אחור, והלכה כחכמים שאמרו שאפילו בשפיר אחור, אינה חוששת לבלד. ושמואל אמר, אחד זה ואחד זה, בין בשפיר אחור, בין בשפיר צלול, חוששת שם הולדו, ותמאה מספק ואין לה ימי תואר. שכיוון שאינו אלא ספק ולד, אי אפשר להקל עליה לתת לה ימי תואר. ושמואל סובר שנחלקו רבי יהושע וחכמים בשפיר צלול, ושמואל פסק כרבי יהושע. אומרת הגמרא, ואז דה שמואל את העמי. והלך בזה שמואל לשיטתו, והיה מורה לפי הפסק הזה, דחייתה שכשבא רבדים מארץ ישראל לבבל אמר, מעולם לא דקו, מעולם לא תיארו את המפלת שפיר, שלא תתמה שבועיים כדין יולדת בנהרדה, שהיא מקומו של שמואל, ואף אם הפילה בלא שיצא ממן אדם, תימוה כדין יולדת. לבר מהו שפירה, חוץ מאותו שפיר, דעתה לקמי דה שמואל, שבא לפני שמואל, דמנה חלי חוט השערה, שהיו מניחים עליו חוט השערה, דהיינו חוט שעוביו כשערה מהי גיסה בצד אחד שלו, וחזיה מהי גיסה, והיה נראה החוט מצידו השני, ותיאר אותו שמואל מפני שאמר, איתה, דבלד הווי, אם היה שפיר זה ולד, לא היה וזיג כולאי, לא היה צלול כל כך שאפשר לראות מצד אחד חוט הנמצא בצידו השני. אומרת הגמרא שנינו במשנה, ואם היה שפיר מרוקם שניכר בו צורת הולד, תישב לזכר ולנקבה. מבארת הגמרא מהו השיעור של שפיר מרוקם, תנו רבנן. שנו חכמים בברייתא איזהו שפיר מרוקם שדינו הוא שמטמא משום לידה. אבא שאול אומר תחילת בריאתו של הולד מראשו, ושתי עיניו נראים אז כשתי טיפין של זבוב, כעיניים של זבוב. תני רבי חייה, שנה רבי חייה בברייתא שהסימן לכך שהם העיניים הוא שהם מרוחקים זה מזה. וממשיכה הגמרא להביא דברי אבא שאול, וכן שני חותמים, שני נקבי החותם שלו נראים כשתי טיפין של זבוב. תני רבי חייא, שנה רבי חייא בברייתא סימן לכך שהלו הם נקבי החותם, שהם מקורבים זה לזה. וממשיכה הגמרא להביא את דברי אבא שאול, ופיו מתוח כחוט השערה, הוא שדה קטן ונראה כאילו חוט בעובי של שערה מתוח שם. וגביעתו, עבר הזכר שלו, גדול כעדשה. ואם הייתה נקבה, נידונה אותו מקום נראה אצלה בגודלו ובצורתו כשעורה שהזדוקה לאורכה. ונשאלת השאלה רבה במשנה לעיל בדף חבד עמוד ב' מבואר שהמפלת שפיר מרוקם תיישב לזכר ולנקבה, כלומר, שנוהגת את החומרה שבלידת זכר והחומרה שבלידת נקבה. הנה מוכח שאנחנו מסופקים אם הוא זכר או נקבה. ואילו בברייתא כנראה שבשפיר מרוקם ניכר אם הוא זכר או נקבה. כותב רש"י שיש לומר שהמשנה מדברת באופן שאין ניכר בשפיר אם הוא זכר או נקבה. אבל אם כבר ניכר אם הוא זכר או נקבה, אכן נוהגת תומה כפי מה שהיא פילה. ומבאר הערוך לנר שישנם שלושה אופנים בזה. אם העבר שלו ניכר כעדשה, ידוע שהוא זכר. וכמו כן, אם הוא ניכר כשעורה, ידוע שנקבה היא. ובאופן זה עוסקת הברייתא כאן, מה שבהמשך ביארה הברייתא כיצד בודקים לידה אם הוא זכר או נקבה, זה אופן נוסף שאין הם ניכרים כל כך. אבל הם כבר באופן שצריכים לטמא ששאר גופם כבר גדול בשיעור המבואר בברייתא, ובזה ביארה הברייתא כיצד יש לבודקם. אבל משנתנו עסקה באופן השלישי שהפיל השפיר מרוקם, כמו זה המבואר בסוף הברייתא, שצריך לבודקו אם הוא זכר או נקבה, אבל אי אפשר לבודקו כיוון שעבד או נמס במים, או שעבר הזכר עדיין לא גדל אפילו בשיעור שאפשר לבודקו באופן המבואר בברייתא. בזה אמרו שתישב לזכר ולנקבה. ממשיך אבא שאול ואומר, וחיתוך ידיים ורגליים אין לו, אין עיקרים עדיין ידיו ורגליו, ועליו, על סדר בריאתו, מפורש בקבלה. נביאים וכתובים נקראים דברי קבלה, והגמרא מביאה את הפסוק בספר איוב. והמהרש"א מפרש שבפסוק זה מבואר סדר יצירת הוולד. אומר איוב לקדוש ברוך הוא, זכור נא כי כחומר עשיתני, ואל עפר תשיבני, הלא כחלב תתיכני, וכגבינה תקפיאני, אור ובשר תלבישני, ועצמות וגידים תשוחחני, חיים וחסד עשית עמדי, ופקודתך שמרה רוחי. כלומר, טוען איוב, מדוע תשתוקק להשיבני לאפר ולחבל יצירתך הנפלא, שמתחילה כחלב תתיכני, שהזרע כשהוא יוצא הוא ניתח וקלוש, ואחרי כן נעשה כפוי כגבינה. והמצודת דוד מפרש, שיתיחני כחלב לברור את הצלול מזרע אבי ואימי, והקפית אותי כגבינה, היינו התחלת יצירת הוולד. ואחר כך הלבשתני באור ובשר. והתוספות בדיבור המתחיל, אור מפרשים שהאור הוא האור החיצוני של האדם, והבשר הוא כל הבשר של האדם. ואף שהבשר והאור הם חיצוניים יותר מהעצמות והגידים, הם נבראים קודם. ואחר כך בראת בי עצמות וגידים שהם משוחחים על האיברים הפנימיים. ואחר כך עשית חסד עמדי, ונתינת החיים חסדי, שהרי לא ניתנו החיים כגמול על איזה דבר, שהרי עדיין לא עשה כלום, אלא חסד הוא, ונתת בי חיים. ומה שציווית על הרוח, שלא תיצא מגופי, היא שמרה את רוחי בקרבי, אף שהגוף הוא מלא נקבים. והמהרש"א מפרש שהביאו את הפסוק הזה שבו מבואר כל סדר יצירת הוולד, שכחלב תתיכני הוא שפיר מלא דם, שהרי חלב האישה נעשה מדם האישה, כפי שלמדנו לאל בדף ת', ואחר כך כגבינה תקפיאני שהוא שפיר מלא גנונים, שכיוון שאין בו עדיין עור ובשר, מדמה אותו לגבינה הכפוי מחלב, ובזה אינה חוששת לוולד. ואחר כך עור ובשר תלבישני שהוא שפיר מרוקם, כמבואר בסוגיה, שיש מי שאומר שתומתה תלויה בשפיר מלא בשר, ויש מי שאומר שתומתה תלויה בשפיר עצמו שהוא עור הוולד. ואחר כך, ועצמות וגידין תשוחחני שהוא יצירת הגוף של וולד גמור, ואחר כך חיים וחסד עשית עמדי, שהיא הנשמה שניתנה בו. הברייתא מבארת כיצד בודקים אם כבר הגיע העובר למצב של מרוקם. בצורה שהשפיר נופל, אין ניכר בו אם הוא כבר גדול באופן המבואר בברייתא או לא, וצריך להחליקו ולעיין בו. ואומרת הברייתא, ואין בודקין אותו במים, שאין מחליקים אותו לפני הבדיקה במים, כיוון שהמים עזין הם ואינם רכים כשמן, ותורדים אותו וממחים את צורתו, אלא בודקים אותו בשמן שהשמן רך הוא, מצחצחו ומחליקו. ומוסיפה הברייתא, ואין רואין ואין בודקים אותו לראות אם הגיע לשיעור של שפיר מרוקם, אלא בחמה. ממשיכה הברייתא ואומרת, כיצד בודקים אותו? ומיד תמהה הגמרא מה השאלה כיצד בודקים אותו, והרי בודקים אותו כדאמרינן, כמו שאמרנו לאל בברייתא שבודקים אותו בשמן ובחמה, אלא מבארת הגמרא שכוונת הברייתא לברר במה בודקים אותו לידה אם זכר הוא אם נקבה היא. כלומר, לאחר שנודע לנו שהוא שפיר מרוקם ורוצים לנו לדעת האם צריכה לנהוג ימי תומה וטהרה כיולדת זכר או כיולדת נקבה, כיצד אפשר לבדוק זאת? בתוספות בדיבור המתחיל לידע מפרשים שמה ששנינו לאל גביעתו כהדשה, ואז לחאורה ניתן להבחין אם הוא זכר או נקבה. אין פירושו שהעבר עצמו גדול כהדשה, אלא שמקום העבר גדול כהדשה, אבל אי אפשר להבחין אם הוא זכר או נקבה, אלא על ידי הבדיקה המבוארת כאן. אם כן, במה בודקים אותו לידע אם הוא זכר או נקבה? משיבה הברייתא אבא שאול ברנש ואמרי לה, ויש אומרים אבא שאול בר רמש אומר, מביא קיסם שראשו חלק ומנענע אותו באותו מקום. אם מסכסך, אם קופץ ואינו מתנענע בצורה חלקה, מוכח שיש דבר המעכבו, ובידוע שזכרו, ואם לאו, ואם אין דבר שמעכבו שם, בידוע שנקיבאי. מביאה הגמרא תנאי בבדיקה הזו. אמר רב נחמן, אמר רבא בר רבוע, בשמו של רבא בר רבוע, לא שנו, לא אמרו שבדיקה זו מועילה, אלא כשהוא מנענע את הקיסם מלמטה למעלה, דהיינו מצד הרגליים לצד הראש. אבל אם הוא מנענע את הקיסם מן הצדדין, אין ראיה ממה שיש דבר המעכב את הקיסם שזכרו, דהיימה, מכיוון שאפשר לומר שנקיבאי, ומה שעיכב את הקיסם, כותלי בית הרחם נינו. אלו הם כותלי בית הרחם. שנינו בברייתא ששפיר של נקיבה ניכר בכך שדומה לסעורה. מביא רבדה תנא שמדבריו מתבהר מה הכוונה בזה. אמר רבדה ברב התנא, שנינו בברייתא, אם השפיר שהפילה הייתה נקיבה נידונה כסעורה, סדוקה, ניכרת במה שאותו מקום שנראה כסעורה, היינו כסעורה שהיא סדוקה. מקשה הגמרא על הסימן הזה. מה תקיף לרב נחמן אם קשה הרב נחמן על דברי רבדה ברבא? איך אפשר לדעת בוודאות שנקיבה היא ממה שאותו מקום נראה כסעורה סדוקה? ודילמה, והרי שמה הסדק שנראה, חוט של ביצים נינו, החוט שמפריד בין הביצים הוא, שאף הוא נראה עמוק כסדק. אמר רבי, אשת ביצים גופי הוא לא ידיעי, עכשיו שהביצים עצמם אינם ניכרים אחמת קוטנם, וכי ניתן לומר שהחוט של הביצים ידיע, יהיה ניכר, והחוט הוא זה שנראה כסעורה סדוקה, אלא ודאי מה שנראה כסעורה סדוקה מוכיח שנקיבה היא. ממשיכה הגמרא ומביאה את סדר בריאת ידיו ורגליו. אמר רב עמרם תנא, שנינו בברייתא, שתי ירחותיו של עובר כשהם מתחילים להיברות, נראים כשני חוטים של זהורית, צמר סרוק וצבוע אדום. ואמר רב עמרם עלה, הסביר רב עמרם על הברייתא הזו, שהחוטים מביאים כחוט של ערב, שהוא עבה יותר מחוט של שתי. כשהורגים בגד מותחים חוטים מצד לצד, והם נקראים חוטי השתי. אחר כך מעבירים בין החוטים האלה חוט אחר, והוא נקרא חוט הערב. והרגילות הייתה שהחוט של הערב היה עבה יותר מהחוט של השתי. ממשיכה הברייתא, הוא שני זרועותיו, כאשר מתחילים להיברות, נראים גם הם כשני חוטים של זהורית. ואמר רב עמרם עלה, הסביר רב עמרם על הברייתא הזו, שהם היו כחוט של שתי, שהוא דק, שכן הידיים דקות מן הרגליים. חוזרת הגמרא לדין שפיר מרוקם השנוי במשנתנו. אמר לי שמואל לרב יהודה, שיננה מחודד בתלמודך אינך, לא תעביד עובדה, אל תעשה מעשה להחשיף שפיר כבלד עד שיסעיר, עד שיהיו לו שערות בראשו. מקשה הגמרא, ומי אמר שמואל אחי, האם ייתכן שאמר שמואל כך? ואמר שמואל, הרי אמר שמואל אל בדף חפי עמוד א', אחת זו ואחת זו חוששת, כלומר, שבין בשפיר אחור ובין בשפיר צלול, יש לחשוש שם הולדו, ותמאת תומת לידה לחומרה, הרי שאפילו בשפיר שהוא צלול חשש שמואל שם הולדו, ואיך ייתכן שאמר שמואל שאינו נחשב לולד עד שיהיו לו שערות? מתרץ את הגמרא, אמר רבא מבר שמואל, לדידי מפרשה למיני דמר שמואל, אני שמעתי משמואל עצמו פירוש דעתו בזה, לחוש שם הולדו לעניין שתהיה תמאה שבועיים כיולדת נקבה, חוששת אף בשפיר צלול, אבל ימי טהרה שאף אם תראה דם לא תתאמה כדין יולדת ודאית, לא יאבין עלה, אין נותנים לה עד שיסעיר, עד שיהיה לו שיער בראשו. תמאה הגמרא למאמרה, אם ניתן לומר דמספקה לי לשמואל שמסתפק שמואל, מאימתי נחשב השפיר כבלד ומשום כך אמר שיש לחשיבו כבלד רק להחמיר? והאו שפירה דעתי לקמי דמר שמואל, והרי היה מעשה באישה שהפילה שפיר שבאה לפני שמואל, ואמר, אבר 41 יומה. והוא אמר ששפיר זה הפילה אותו האישה ביום 41 לעיבורה, ויש לה לחשוש שם הולדו. כי אם היא הפילה ביום 40 אינה חוששת לולד, ורק מיום 41 חוששת, כמבואר במשנה לקמן בדף למד עמוד א'. וחשיב מיומה דאזלה לתבילה עד ההוא יומה, וחישבו מאותו היום שטבלה האישה עד אותו היום, ולא אבא ולא היו אלא 40 יומין. לא היו אלא 40 ימים. ואמר לו, הוא אמר להם, שמואל, ברור לי שזהו היום 41, ובהכרח דהי שאדם זה בנידה בעל, בעל אשתו כשהיא נידה קודם שטבלה, כפתי ועודי. כפה אותו שמואל, את אותו בעל, עד שלבסוף הודע שאכן בעל את אשתו כאשר הייתה נידה. הרי ששמואל היה בקי ביצירת הוולד, ואיך ייתכן שיסתפק בכל שפיר האם הוא וולד או לא, ופסק בכל מקרה לחומרה. מתרץ את הגמרא, שייני שמואל, דרב גוברי, שונה שמואל עצמו, שכוחו גדול והוא היה בקי ביצירת הוולד, אבל אין הכל בקיים כמוהו, ומשום כך הורה לכולם שאין לאורות שיהיה שפיר כוולד ודאי, עד שיהיו לו שערות. אומרת הגמרא, שנינו במשנה, מפלת סנדל תישב לזכר ולנקבה. מבארת הגמרא, מהו סנדל? תנו רבנן, שנו חכמים בברית, הסנדל דומה לדג של ים, לדג שנמצא בים ששמו סנדל, מתחילתו ולד, ובתחילת יצירתו היה ולד גמור, אלא שנרצף, שנמעך ונעשה סנדל. רבן שמעון מגמליאל אומר, סנדל דומה ללשון של שור הגדול, דהיינו צורה חלקה, שאין ניכר בה שום צורת פנים. משום רבותינו העידו, ובתלמוד הירושלמי מבואר שרבותינו, היינו רב יהודה הנשיא ובית דינו, סנדל צריך שיהיה לו צורת פנים, שאם אין לו צורת פנים ודאי אינו ולד. דנה הגמרא במה שאמרה הברייתא שסנדל צריך צורת פנים. אמר רב יהודה, אמר שמואל בשמו של שמואל הלכה, סנדל צריך צורת פנים. אמר עבדה, אמר רב יוסף, אמר רבי יצחק, אמר עבדה בשמו של רב יוסף שאמר בשמו של רבי יצחק, סנדל צריך שיהיה לו צורת פנים, ואפילו אם צורת פנים אינה אלא מאחוריו, כלומר שצורת הפנים היא באחורי גופו, גם כן ולדו, לפי שאנו תולים שנהפכו פניו לאחוריו כשנמאך. משל לאדם שסתה ריקה על הלכי את חברו, והחזיר סובב בכוח המכה את פניו לאחוריו. כך גם בסנדל יש לחוש שמה נהפכו פניו לאחוריו כשנמאך. אומרת הגמרא, בימי רבי ינאי ביקשו לתאר את הסנדל שאין לו צורת פנים. אמר להם רבי ינאי, תיארתם את הוולדות, שהרי אף אם אין לו צורת פנים, ולדו. מקשה הגמרא על רבי ינאי והתניא, הרי שנינו בברייתא, משום רבותינו העידו, סנדל צריך שיהיה לו צורת פנים. ואיך אמר רבי ינאי שאף בלי צורת פנים ולדו? מתרץ את הגמרא, אמר רבי ואי בר אביי, אמר רבי יוחנן בשמו של רבי יוחנן, מעידותו של רבי נחוניה, נשנית משנה זו. מה שנאמר בברייתא, משום רבותינו עידו, עידות זו היא עידותו של רבי נחוניה, ואינה אל הדעת יחיד, ואין להקשות ממנה על רבי ינאי. אמר רבי זעירה, זכה בה רבי ביוואי בשמעתי, מזלו של רבי ביוואי גרם לו להקדימני ולומר דבר זה משום רבי יוחנן, דהנה והוא ויתבינן כמי דה רבי יוחנן, אני והוא היינו יושבים לפני רבי יוחנן, כי אמרה לאה שמעתה, כאשר אמר את השמועה הזו וקדם איהו ואמר, וקדם הוא ואמר דבר זה בשם רבי יוחנן, קודם שאמרתי אני את הדבר הזה בשמו של רבי יוחנן, וזכה בה שנאמרה השמועה הזו בשמו. כעת מבארת הגמרא איזה חילוק בדין יש במה שמחשיבים את הסנדל כוולד. וכותב הערוך לנר שתמצית דברי הגמרא כאן הם המשך דברי הברייתא שהביאה הגמרא לאל תנו רבנן, סנדל דומה לדג של ים וכולי, שהברייתא אמרה ולמה אמרו סנדל, והרי אין סנדל שאין עם הוולד, אלא שמה תפיל עם הזכר ותהיה מקולקלת לנקבה. אלא שהגמרא כאן מרחיבה את הלשון לפרש את דברי הברייתא. שואלת הגמרא, למה הזכירו שהיא טמאה מחמת שהפילה סנדל, ולא אין סנדל שאין עם הוולד, שאם אין עם הוולד אינו מטמא, שהרי הוא ולד שפניו תוחות, שאמרו בגמרא לאל בדף חבדל את עמוד א', שאימו טהורה, ורק מחמת הוולד שאימו חוששים שאף הוא ולד. ואם כן, אף אם אינה טמאה משום הסנדל, הרי היא טמאה משום הוולד שנולד עם הסנדל. משיבה הגמרא, היא דאיתיילדא נקבה בהדי אחינמי. אם הוולד שנולד עם הסנדל נקבה, היא נכון הדבר שלא היה צריך להזכיר שהיא טמאה מחמת הסנדל. שהרי אפילו אם זכרו, הרי ימי הטומאה והטהרה שלו נבלעים בתוך ימי הטומאה והטהרה של הנקבה. אולם מחה במאי עסקינן, כאן במה מדובר, דאיתיילד זכר בהדי. נולד זכר יחד עם הסנדל. שמחמת הוולד אינה טמאה אל השבוע, ומחמת הסנדל, הרי היא טמאה שבועיים, משום שיש לחשוש שם הנקבה היא. וצריכה המשנה להשמיענו את הדין הזה. שהרי לכאורה דין פשוט הוא. שהרי אם הסנדל הוא ודאי ולד, ויש ספק האם הוא זכר או נקבה, פשוט שצריכה לחשוש לשניהם לחומרה. אומרת הגמרא, מהו דתי מה שם התומר הועיל? ואמר רב יצחק ברמי לקמן בדף למד א' עמוד א', שאם האישה מזרה התחילה, היינו שמתאסף אצל אדם הרחם הנאחז בזרע הזכר, קודם שהזריע הזכר, אז היא יולדת זכר. ואם האיש מזריע התחילה, יולדת נקבה. ואם כן יש לומר, מדה זכר, מכך שהוולד השני הוא זכר, מוכח שהאישה הזריע התחילה. ואם כן יש לומר, הנמי, גם הסנדל שנולד עמו זכר הוא. כמה שמלן משמיע לנו המשנה שאין הדבר כן. דאמה, יש לך לומר, שמה שניהם הזריעו בבת אחת, ויכול להיות דאי זה אבלת זכר, והי וזה הסנדל נקבה. שואל ארוך לנרך, היה עולה על הדעת לומר, כיוון שאבלת זכר, יש לומר שגם הסנדל זכר. הרי אנחנו רואים בעינינו מעשים שבכל יום שנולדים תאומים, אחד זכר ואחד נקבה. הוא מתרץ שאכן כששניהם מזריעים כאחד יולדת זכר ונקבה. אבל אם אחד מהם מזריע תחילה, אז יולדת או שניהם סחרים או שתי נקבות. וסברה הגמרא בתחילה שמצוי יותר שאחד מהם מזריע תחילה וממילה, כיוון שהאחד זכר, כמו כן השני ודאי זכר, ואין לחוש שמה שניהם יזריעו בבת אחת. והסיקה הגמרא שאין זה מצוי יותר מהמזריעים בבת אחת, ומספק יש לחוש גם שמה האחד זכר והשני נקבה. הביאה הגמרא אופן נוסף שיהיה בו חילוק בדין במה שמחשיבים את הסנדל כבלד. דבר אחר, אופן אחר ליישב, אף באופן שילדה עם הסנדל נקבה. צריך להזכיר שהיא טמאה טומאת לידה מחמת הסנדל. זה בא לומר שאם תלד נקבה לפני שקיעת החמה וסנדל אחר שקיעת החמה, מונה היא תחילת נידה לראשון ותחילת נידה לאחרון. כלומר, שאם תרד דם ביום השמונים ואחד ללידת הנקבה, ואחר שנשלמו שבעה ימים מתחילת ראייה זו, תראה עוד פעם, שבאופן זה תהיה טמאה נידה רק מחמת הסנדל. שהרי מחמת הוולד אינה טמאה נידה מחמת הראייה הזו, כיוון שהיא בתוך היהודה לפיימים, שאחר שבעת ימי הנידות מראייתה הראשונה. וכידוע, כל אישה הרואה דם, הרי היא טמאה נידה שבעה ימים מתחילת ראייתה, ואם ראתה דם באחד עשר ימים שאחר ימי נידתה, אם היא ראתה יום אחד או שניים, הרי היא שומרת יום כנגד יום ותובלת למחרת ותאורה בערב, ואם ראתה שלושה ימים רצופים, הרי היא זווה שצריכה לספור שבעה נקיים. ואם היא ראתה דם אחר היהודה לפיימים הללו, הרי זו תחילת נידה שתמאה שבעה ימים מתחילת ראייתה, ואינה אלא שומרת יום כנגד יום, כפי שהסברנו שאינה תמאה אלא יום אחד. רק מחמת שאנחנו חוששים שמה הסנדל נקבה היא, וראייתה הראשונה הייתה עדיין בתוך השמונים ימי טהרתה, אנו מתמים אותה מחמת הראייה השנייה, כי אנחנו אומרים שראייה זו היא תחילת נידה. וכן צריכה לחשוש לדון לחומרה את הימים שלאחר הראייה השנייה כימי זיווה, לעניין שמירת יום נקי קודם טבילתה, ולעניין שאם תראה שלושה ימים רצופים הרי זווה גדולה, וצריכה לשמור שבעה נקיים. מביאה הגמרא מקומות נוספים ששנינו בהם שסנדל נחשב לבלד, ומבארת הגמרא מדוע צריך לומר זאת, והרי כיוון שאין סנדל בלא ולד אחר, נמצא שהסנדל לא מעלה ולא מוריד. שואלת הגמרא, סנדל דתנן, סנדל ששנינו במשנה במסכת בכורות דף מ"ו עמוד א', לגבי בכורות, נאמר שם מפלת סנדל או שיליה, הבא אחריהם הוא בכור לנחלה ואין בכור לכהן, דהיינו נוטל פי שניים בירושת האב, אבל אין צריך לבדותו. בכור לעניין פדיון בכור תלוי בפטר רחם, דהיינו ולד הפותח את הרחם, וכיוון שכבר היה ולד לפניו, אינו צריך פדיון. אבל לעניין ירושה נאמר ראשית עונו, ולמדו מכך לילד בדף רב ג' עמוד ב' שבכור לנחלה הוא הוולד הראשון שליבו דווה עליו, וכל ולד שאינו בר קיימה, אין ליבו של האב דווה עליו, ולכן הבא אחריו הוא בכור לנחלה. הבינה הגמרא שהכוונה לוולד שנולד בנפרד לאחר זמן, ואם כן קשה למה היא הלכתה, לאיזה עניין הוזכר שם סנדל, הרי אף בלא הסנדל אין הוולד הבא אחריו בכור גמור, מחמת הוולד שנולד עם הסנדל. משיבה הגמרא כוונת המשנה שם לבא אחריו באותה לידה, כלומר לאותו ולד הנולד עם הסנדל, אלא שנולד אחרי הסנדל שהוא בכור לנחלה ואינו בכור לכהן. אז מבואר בתירוץ של הגמרא שהוולד שנולד עם הסנדל הרי הוא בכור לנחלה, ומבואר שסברה הגמרא במסקנה שוולד זה יכול לחיות, שהרי ולד שאינו יכול לחיות אינו בכור לנחלה, כיוון שאין לב אביו דווה עליו. אבל בתלמוד הירושלמי במסכת נידה מבואר שאין ולד הנולד עם סנדל יכול לחיות, ואם כן הקושייה נשארת בעינה. שואלת עכשיו הגמרא, אצלנו סנדל דתנן גבי קריטות, סנדל ששנינו במשנה במסכת קריטות דף זין עמוד ב', שהמפלת סנדל צריכה להביא קורבן כשאר יולדות, למה היא הלכתה? לעניין מה הוזכר שם סנדל, הרי אף בלא הסנדל חייבת היא להביא קורבן מחמת הוולד שאימו. משיבה הגמרא שאם תילד את הוולד דרך דופן, שיפתחו את מאיה ויוציאו את הוולד, שבאופן זה היא פטורה מלהביא קורבן על לידת הוולד, ואת הסנדל תפיל דרך הרחם דמייטה שמביאה קורבן, הסנדל מביאה קורבן על מה שנולד דרך הרחם הוא הסנדל. ולמה ולד היוצא דרך הדופן אינו ולד לעניין קורבן? כי נאמר בפסוק, אישה כי תזריע וילדה זכר, ודרשו עד שתלד ממקום שהיא מזרעת, כלומר שתלד דרך פתח הרחם ולא דרך הדופן. מקשה הגמרא, הוא לרבי שמעון דאמר לקמן בדף מ' עמוד א', ולד היוצא דרך דופן ולד מעליהו דינו כוולד רגיל ומתחייבת קורבן בלידתו. רבי שמעון דורש לקמן ממה שנאמר, ואם נקיבת תילד, המילה תילד מיותרת ובאה לרבות שגם ביוצא דופן נטמעה לידה, מה היא קלה מימר, איך נבהר זאת? מתרץ את הגמרא, אמר רבי ירמיה, לומר שאם תילד את הוולד ביותה עובדת כוכבים, שעל כך אינה חייבת להביא עליו קורבן, ואת הסנדל תפיל לאחר שנתגיירה, דמייטה היא מביאה קורבן הסנדל, היא מביאה קורבן על הסנדל. מביאה הגמרא קושייה לתירוצים הללו. אמרו הרבנן, כמי דרב פאפה, אמרו בני הישיבה תירוצים אלו לפני רב פאפה והקשו. ומי יתנאו להני שינויי? האם ניתן לומר תירוצים אילו שבבחורות מדובר לגבי ולד הבא אחר סנדל בלידה הזו? ולגבי קריטות מדובר כשנתגיירה בין לידת הוולד ללידת הסנדל? והתניה הרי שנינו בברייטה שסנדל והוולד שאימו, כשאין יוצין, אין יוצין אלא כרוחין, אחוזים יחד. וכיוון שהם אחוזים זה בזה, הרי הם יוצאים ביחד, ולא ייתכן שאחד קודם לחברו, ושתתגייר בין יציאת הוולד ליציאת הסנדל. וחזרה הקושיה על עניין מה הוזכר סנדל לגבי דין בחורות, וכן לגבי חיוב קורבן לרבי שמעון שאמר שוולד שיצא דרך דופן מחייב בקורבן. מתרץ את הגמרא אמר רב פאפא שמאמינא מוכח מכל הנזכר לעיל. דהיינו, ממה שמצד אחד לגבי בחורות העמדנו שהסנדל מקדים לצאת, ולגבי כריתות העמדנו שהוולד מקדים לצאת, ומצד שני בברית המבואר שהם כרוכים ויוצאים ביחד, אז מוכח מזה שאין הוולד והסנדל שכובים זה ליד זה, שהרי אם כן אין אחד יכול לצאת בלי השני, אלא מקרח קריך לי ולד לסנדל הפלגי, נצמד הוולד בראשו לסנדל באמצע גופו של הסנדל, ונמצא ראש הוולד תחוב כנגד טיבורו של הסנדל, ומשלחף לי כלפי רישה, ודוחף הוולד בראשו את הסנדל כלפי חוץ. וגבי בחורות מדובר כגון שיצאו דרך ראשיהם, לסנדל קדים ונפיק, שאז הסנדל מקדים ויוצא לפני הוולד ופוטרו מבחורה. וגבי קריטות מדובר כגון שיצאו דרך מרגלותיהם, דוולד קדים ונפיק, שאז הוולד מקדים ויוצא לפני הסנדל, והאם מתגיירה לאחר יציאת הוולד וקודם יציאת הסנדל. תירוץ נוסף מביאה הגמרא, רבונה בר תחליפה משמי דרבה בשם רבה אמר, אפילו תימה, אפילו אם תאמר שהוולד והסנדל מצומצמים, שכובים הם זה כנגד זה, ייתכן שלא יצאו בבת אחת ואיפוך שמייטתה. ויש להפוך את דברי רב פאפה שאמר שבבחורות מדובר שיצאו דרך ראשיהם, ובקורבן כשיצאו דרך מרגלותיהם. אלא לגבי בחורות מדובר שיצאו דרך מרגלותיהם, ואף על פי שהם שוכבים זה ליד זה, הוולד כיוון דעיד בי חיותה, יש בו חיות צריך ונאחז בו בידיו למעלה, ולא נפיק אינו יוצא מהר. והסנדל דלית בי חיותה, אין בו חיות שריק ונפיק, מחליק ויוצא מהר. ומשום כך יוצא הסנדל לפני הוולד. ולגבי קריטות מדובר, באופן שיצאו דרך ראשיהם. ואף על פי שיוצאים שניהם יחדיו, הוולד דעית בחיותה, הוולד שיש בו חיות מדנפיק רישה וללידה. מזמן שיצא ראשו נחשב שנולד כבר. כמבואר לכמן בדף כוח עמוד א', שוולד שיצא רוב ראשו הרי הוא כילוד. והסנדל כיוון שאין בו חיות, אינו נחשב שנולד הדנפיק רובי עד שיצא רוב גופו. ומדובר שהתגיירה בין יציאת ראשם ליציאת רוב גופם. וכותב רשי שהמקור לדין הזה הוא ממה שאמרו במסכת בחורות דף ממבב עמוד א', שאין הראש פותר בנפלים, כלומר, שאף לאחר יציאת ראש הנפל אין נחשב שילדה כבר, כיוון שאין יציאת הראש נחשב ללידה במי שאין בו חיות. שואלים התוספות בדיבור המתחיל סנדל, הרי הגמרא שם הקשתה על כך והסיקה, שהראש פותר בנפלים, מבארים התוספות שמסקנת הגמרא שם אינה אלא בנפל שיש לו צורת פנים, אבל סנדל שאין לו צורת פנים, אין יציאת ראשו נחשבת ללידה. מה שאמרה כאן הגמרא, ולד דעית בחיותה, אין זה דווקא משום שיש בו חיות, שהרי כיוון שנדחו דברי שמואל בבחורות, גם ולד נפל שאין בו חיות, יציאת ראשו נחשבת ללידה. אלא הפירוש הוא ולד שראוי לחיות, כלומר שנגמרה יצירתו בצורת פנים. אומר ארוך לנר, אף שמדי רבנן אין התבילה שהיא תובלת לגירות, בין יציאת הוולד ליציאת הסנדל מועלת לה, שהרי אמרו לכמן מדף סמך זין עמוד ב', שמדי רבנן אף חציצה של מיעוט שהיא מקפדת עליו, פוסלת את התבילה, ובאישה זו הרי הוולד חוצץ בשפת הרחם. מכל מקום, כיוון שמדאורייתא המיעוט אינו חוצץ, אם כן מדאורייתא התבילה זו מועילה לה לגירות. ולמרות שהיא צריכה עוד תבילה מדי רבנן, מכל מקום צריכה להביא קורבן. וחי את מוריי ורבותיי וחי את אחיי וראיי, הגענו למשנה בדף חוו עמוד א'. משנתנו דנה באישה שהפילה שיליה, אם יש לה לחשוש בזה לטומאת מת. אומרת המשנה, שיליה בבית, שיליה שהיא כמין כיס שהוולד מונח בתוכו במעי אמו, שהפילתה אישה בבית, אף על פי שלא ניכר בוולד, הבית תמה משום אוהל המת. ומבארת המשנה, לא מפני שהשיליה עצמה היא ולד, אלא שאין שיליה בלא ולד, ומה שאין הוולד ניכר בה, מפני שנמחה, וחוששים שנמחה לאחר שיצא ממעי אמו, ועד שנמחה ונתבטל, תימה את הבית. ולאל בדף חי מובה, אמר רבי יוחנן בשלושה מקומות, הלכו בו חכמים אחרי הרוב הסאום כוודאי. מקור שיליה חתיכה, שיליה דתנן שיליה בבית, הבית תמה, ולא שהשיליה ולד, אלא שאין שיליה בלא ולד. וחרשי פירש שם שרוב שיליות יש בהם ולד, אבל התוספות כתבו שאין שיליה כלל בלא ולד, ומה שהוצרכו לדין רוב, מפני שמעותם נימוקים לפני שיצאו החוצה. אומרת המשנה, רבי שמעון אומר הבאי טהור, מפני שאני אומר נימוק הוולד שהיה בשליה עד שלא יצא ממעי אמו, ונעשה דם ונתערב בדם הלידה ובטל ברוב. זוהי המשנה שלנו בדף חבב עמוד א', וכעת אנו ניגשים ללמוד את הגמרא שאחרי המשנה. תנו רבנן, שנו חכמים בברייתא מופיעה בתוספת השליה ששנינו במשנה שחוששים, שהיה בוולד, תחילתה צידה צר דומה לחוט של ערב, עוביו כחוט של ערב, ומה שנקט ערב ולא שתים מפני שחוטי ערב אבים, וסופה בצד שהולך ומתרחב, דומה עוביה כתורמוס, מין קטנית עגול כעין עדשה ורחב כמעה קטנה, וחלולה כחצוצרת, וכלי נגינה חלול שמנגנים בו על ידי שנושפים בו בפה. ואין אורכה של שיליה פחותה מטפח, כלומר שאם היא קצרה מטפח אינה נידונת כשיליה, ואינה מתמת. רבי שמעון בן גמליאל אומר, שיליה שהיא מתמת היא דומה לקורכבן של תרנגולין, שהדקין בני המעיים יוצאים ממנה, אבל קודם שהגיע לשיעור זה אינה מתמת. אגב, שהוזכר כאן שיעור טפח בעניין שיליה, מביאה הגמרא דברים נוספים ששיעורם טפח. תניא שנה רבי הושעיה המכונה, זעירא דמן חבריא הצעיר שבישיבה, חמישה דברים שיעורן טפח, והילו הן, שיליה, שופר, שדרה של לולב, דופן סוכה והאזוב. והגמרא מבארת את הברייתא, שיליה שאמרו בשיעור טפח, הדה אמרן, ומה שנתבאר. טפח של שופר, דתניא כמה יש שיעור אורכו של שופר, פירש רבי שמעון בן גמליאל כדי שיוחזנו בידו, כלומר בארבע אצבעותיו, ויראה מהשופר לכאן ולכאן, ועל ידי כך מגיע שיעורו לטפח, כי שיעור טפח הוא ארבעה גודלים, ואחיזת השופר נעשית בארבע אצבעות פשוטות, ובתוספת הנראה מכאן ומכאן, נשלם שיעורו לטפח. והטעם שהעריך רבי שמעון בן גמליאל בלשונו, ולא אמר טפח לפי שרצה להשמיענו טעם שיעור טפח בשופר, שהוא בכדי שיראה השופר משני צידיו אחיזת אצבעותיו, שאם לא ייראה השופר יש לחשוש שהרואים יאמרו שתוקע מתוך ידו. מבארת הגמרא שדרה מהי, על מה נאמר הדין הזה, דאמר רבי פרנח, אמר רבי יוחנן בשמו של רבי יוחנן, שדרו של לולב צריך שיהיה יוצא מן ההדס טפח. שדרת הלולב שממנה יוצאים עליה לולב צריכה שתהיה גבוהה מההדסים טפח מלבד גובה העלים שמזדקרים מעל השדרה. והטעם שצריך הלולב להיות למעלה משאר המינים, משום שמינו גבוה מכולם. כך רשי במסכת סוכה דף למד בית עמוד בית. ובמסכת סוכה שם מבואר ששיעור ההדס ג' תפחים, וכיוון ששדרת הלולב גבוהה תפח משאר המינים, נמצא אורך שדרתו ד' תפחים מלבד העלים. ממשיכה הגמרא ומסבירה, תפח של דופן סוכה מהו, דתניא נאמר בברייתא, שתיים מדפנות הסוכה צריכות שתהיינה כהלכתן, שיהיה שיעור אורכן שבעה תפחים כשיעור אורך סוכה ורוחבה, שכן גודל הסוכה צריך שיהיה לפחות שבעה על שבעה תפחים, פחות מזה זה נחשב דירה סרוכה, ואילו דופן שלישית שיעורה אפילו תפח. ובמסכת סוכה בדבב עמוד ב' דרשו מפסוקים שצריך שיהיה בסוכה שלוש דפנות, והלכה למשה מסיני באה לגרוע משיעור הדופן השלישית ומידתה על תפח. אזוב האמור בתורה לעניין טהרת מצורע ושריפת פרה אדומה והזעת תממת, שיעורו תפח. כדתני רבי חייא, שיעורו של גבעול האזוב הוא תפח. ונפרט את הדברים, המצורע ביום שניתר מצרתו יוצא אליו הכהן חוץ למחנה, שהמצורע אסור להיכנס לתוך המחנה, ומביא כלי חרס חדש ונותנים לתוכו רביעית מים חיים, ומצווה הכהן שיביאו שתי ציפורי דרור ושוחט את אחת מהם מעל המים שבכלי החרס, ונוטל בקעת של עץ ארז וגבעול של איזוב ושני תולעת לשון של צמר צבוע במין צבע אדום, כורך את שלושתם בשיערי הלשון של שני התולעת וסומך להם את ראשי הכנפיים וראש הזנב של הציפור החיה, וטובל את ארבעתם במים שבכלי חרס, ומזה שבע פעמים על המצורע ומשלח את הציפור. פרה אדומה, היה הכהן שוחטה בהר המשחה הר הזיתים, ומזה מדמה שבע פעמים כנגד בית קודש הקודשים, ולאחר שיזה מדמה היו שורפים אותה, ואחר כך נוטל הכהן עץ ארז ואזוב ושני תולעת וכורך את שלושתם בשיערי הלשון. הלשון היה ארוך מעץ הארז והאזוב, ומשליחם לתוך בטנה של הפרה הנשרפת, לאחר שתצית האש ברובה. ולאחר מכן, ולקחו לטמא מאפר שריפת הפרה, ונתן עליו מים חיים אל כלי, ולקח אזוב וטבל במים איש טהור, ואיזה על האוהל ועל הכלים ועל הנפשות אשר היו שם. היו ממלאים מים בכלי מן המעיינות הנובעים ומן הנערות המושכין, ונותנים עליהם איפה פרה אדומה כדי שיראה על פני המים. והם הנקראים מי חטאת בלשון המשנה, ונוטל שלושה כלכי אזוב, ובהם שלושה גבעולים, גבעול לכל כלח, תובל את האזוב במי החטאת ומזה על האדם שנטמא באמת. על האזוב הזה נאמר ששיעורו תפח. מביאה הגמרא דברי המורה אחר בעניין הדברים ששיעורם תפח. אמר רבי חנינא בר פפא דריש דרש שילה איש כפר תמרתה תלת מתניניתה ותרתי שמית את השיעורה תפח. שלוש ברייתות ושתי שמועות של המוראים נשנו בעניין הדברים ששיעורם תפח. מקשה הגמרא על רב שילה תרתי וכי שתי שמועות של המוראים נשנו בעניין תפח, הרי חדאי, רק אחתי, והיינו מה ששנינו בעניין שדרה בשם רבי יוחנן והשאר הם ברייתות. ותרץ את הגמרא אמר רבייה מה שהובא לאל בשם רבי חייה בעניין איזוב, אל תגרוס בו, תני רבי חייה שמשמעו שרבי חייה אמר זאת בשם ברייתה, אלא אימה אמור וגרוס אמר רבי חייה איזוב תפח, כלומר, אילו הם דברי רבי חייה עצמו. דנה הגמרא בדברי רבי יושעיה שמנה רק חמישה דברים ששיעורם תפח, ומקשה שמצינו עוד דברים ששיעורם תפח. מקשה הגמרא ותולקה, וכי אין עוד דברים ששיעורם תפח, והעיקר הרי יש דבר נוסף ששנינו במסכת אוהלות פרק ג' משנה זין בניין תומת אוהל המת. אוהל קטן ששיעורו תפח על תפח על רום תפח מרובע, כלומר שיעור אורכו ורוחבו וגובה חללו כל אחד מהם אינו פחות מתפח. ומסביר רבי עובדיה מברטנורה שנקת התנא מרובע להשמיענו שאם היה רוחבו פחות מתפח ואורכו שני תפחים, לא אומרים אוסף על רוחבו את העודף על התפח שבאורכו, והרי זה כמו שיש באורכו וברוחבו תפח, אלא צריך שיהיה לכל הפחות תפח בכל אחד מהם וכן בגובהו, אז הוא נידון כאוהל ומביא את התומה. היינו, אם כזית מן המת תחת האוהל בצד זה וכלי תחת האוהל בצד אחר, נטמע הכלי מחמת אוהל המת. כאמור בספר מדבר פרק י"ט פסוק י"ד, זאת התורה, אדם כי ימות באוהל, כל הבא אל האוהל וכל אשר באוהל יטמע שבעת ימים. וכן אוהל זה חוצץ בפני התומה, מעכב הוא את התומה מלעלות מעל מחיצת האוהל, כגון, אם הייתה תומה תחתיו וכלים על גביו, הרי הכלים תאורים. ולכן הוא נקט שהיה גובהו תפח, כי בלא כך, אם זה פחות מתפח, זו תומה רצוצה. והיא בוקעת ועולה עד לרקיע ואין חוצץ בפניה, וכן אינו מביא תומה לכלים שתחתיו שאינו נחשב אוהל. ואם כן, מדוע לא מנע רבי יושעיה תפח זה בכלל הדברים ששיעורם תפח? מתרץ את הגמרא, תפח כאמרינן, תפח על תפח לא כאמרינן. רבי יושעיה מנע רק דברים ששיעורם תפח ולא את אילו ששיעורם תפח על תפח. מוסיפה הגמרא להקשות והעיקה, הרי יש דבר נוסף ששיעורו תפח, שנינו במסכת כלים פרק ה' משנה ב', אבן היוצא מן התנור, אבן הבולטת מן התנור בעוביה, שהיו קובעים אותו בתנור כדי לאחוז בו כשמטלטלים את התנור ממקום למקום, ונחשב בית יד של הכלי והרי הוא כמוהו, שאם נטמע התנור נטמע גם האבן ומטמא את האוכלים הנוגעים בו. ואת הדין הזה בתנור למדו ממה שנאמר ותמהים יהיו לכם ודרשו לכל שבצורככם, כלומר כל דבר שהוא צורך לכם בכלי הזה טמא, ולכן אם נגעו אוכלים ביד הרי הם טמאים, שאף על פי שיד זה הוא גב הכלי ואין כלי חרס מקבל טומאה מגבו, מכל מקום מטמאו אחרים מגבו ויד הכלי נחשבת כגבו. ושיעורו תפח שעד שיעור זה נצרח לתנור כדי לטלטלו, ויותר מכך עומד להיקצץ ואינו נטמע עמו. מעבר לשיעור הזה, אינו נחשב בית יד, כי אין הכלי צריך לו, והרי הוא ככלי אחר. וכן אבן היוצא מן הקירה שיש במקום לשפיטת שתי כדרות, שיעור האבן המחובר בעובייה ומתאמה עמה הוא אורך שלוש אצבעות, שעד שיעור זה הרי הוא חיבור ויד לקירה, ודינו כמו הקירה, שאם נטמעה הקירה, נטמע האבן ומתאמה אחרים. יותר משלוש אצבעות אין דינו כקירה, כיוון שעומד להיקצץ. וטעם החילוק שיד תנור שיעורו תפח ושל קירה שלוש אצבעות, לפי שדרך התנור שמטלטלים אותו שהוא מלא כיכרות, לפיכך צריך שתהיה ידו ארוכה. אבל קירה אין הדרך לטלטלה כשהתבשילים עליה, כיוון שחושש שישפכו, ולפיכך די לה ביד קצרה. כך מסביר התפארת ישראל. אם כן קשה, מדוע לא נמנע התפח הזה של התנור בין אילו שמנע רבי יושעיה? מתרץ את הגמרא קיקה אמרינן, מה שאמרנו ומנינו שיעורי תפח הוא רק איכה דבציר מתפח לא חזי, כאשר אינם ראויים לשימושם בפחות מתפח, כמו שופר ולולב שפסולים כשהם פחותים מתפח. אבל אחר כאן באבן היוצא מהתנור, כל שכן דבציר מתפח יד תנור. ודאי שפחות מתפח נחשב ליד תנור, והוא מתמה כמו התנור. מוריי ורבותיי, אחיי וראיי, אנחנו חותמים את תלמוד תורתנו בדף חף ה' במסכת נידה עם הצגת שש שאלות לשינון סיכום וחזרה לאשר למדנו. שאלה ראשונה, מה הפירוש פרשתבינה? שאלה שנייה, לרב נחמן, מה סובר רבי יהושע בשפיר אחור? שאלה שלישית, מה פסקו רב ושמואל בשפיר? שאלה רביעית, באיזה אופן תיאר שמואל שפיר? שאלה חמישית, מאיזה שלב בבלד נותנים להם ימי תארה? והשאלה האחרונה, באיזה מקרה, אפילו שפני הבלד תוחות אמו תמאה לידה, ומדוע? עם השאלות הללו לשינון סיכום וחזרה, אנחנו חותמים בסייעת הדשמי הגדולה את שיעור דפינו היומי להיום. יום ראשון, י"ט בחשוון תשפ"א, סיימנו ללמוד בסייעת הדשמי הגדולה, דף חפי, במסכת נידה. אנחנו נשוב ונשתמע בעזרת השם ובישועתו מחר. יום שני חף במרחשוון תשפ"א ונלמד את דף חבב במסכת נידה. לי קוראים בנימין מילצקי ונוצא לאחל לכולנו שבוע טוב ומבורך. מלא 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 בניסים ובנפלאות, בבשורות טובות, ברפואות, בישועות ובנחמות. שפע ברכה והצלחה, אורה תורה ושמחה וכל מלדי מיטב. מי נותן התורה? חילכם לאורה איתה, חי וראי. הכל טוב ולהתראות.
האזנתם לשיעור בדף היומי עם הרב בנימין מילצקי.